הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לרב דוד ולרב יוסף, המקשרים בינינו. כן, אווירת ראש השנה, כבר כל אחד מאיתנו מרגיש את ההכנות, מצד אחד את הפחד המוצדק מפני יום הדין, מצד שני, ועוד מעט נדבר על כך, על ההתחדשות. אבל לפני שהכנס לכאן, כדי שאתם תספיקו לשלוח את שאלותיכם, אז אנא רשמו מספר טלפון חדש, 058-600-93-93. אני חוזר. 058-600-93-93. מספר הפקס נשאר כבשבוע שעבר, מקווה שהשבוע הזה עובד, 03-616-4477. אני חוזר, 616-4477. אז כאמור, אנחנו ממתינים לטלפונים שלכם, משום שהתוכנית היא שלכם, לפקסים, ועד אז ארשה לעצמי לקחת מספר דקות להקדמה. אחד הדברים שהנהדרים, אפשר לומר, שהתורה שילבה אותנו בו, זו האפשרות להתחיל את הכל מחדש. אמנם, אנו ימים נראים לנו זהים ודומים האחד לשני. אפשר לדעת בדיוק באיזו דקה תזרח השמש בעוד 100 שנה. יש חורף, יש קיץ, יש אביב, יש סתיו, הדברים חוזרים, אבל בתפיסת היהדות אין קשר בין שנה זו לשנה שעברה. ברור שאדם צריך לשוב בתשובה על מה שהוא עשה בשנה שעברה, ויש לנו עוד מספר ימים להספיק בכך. וזה שוב חסד נהדר שבורא עולם עשה לנו, שגם אם לא נדע אדם חטא, הוא יכול להתחרט ולהתנקות מהחטא. אבל הנה ימים באים, כבר השבוע תתחיל שנה חדשה. הכל נראה דומה. המחזור זו אותה תפילה. הסימנים בערב ראש השנה הם אותם סימנים. אבל זה רק נראה חיצונית. מבחינה רוחנית זו התחלה מחדש. וגם אם אדם לא עשה תשובה, לפי רבינו יונה, אם הוא לא הספיק, שיניח בינתיים את הסור מרע ויתחיל עם מעשה טוב. את הרעיון הזה אפשר לקחת גם לנישואין. אחת הבעיות הקשות שיש בנישואין זה הזיכרון של העבר. האבן עזרא על הפסוק יוסיף דעת יוסיף מכאוב, מדוע הדעת של האדם הוסיפה לו מכאוב? אומר האבן עזרא, משום שאדם זוכר את צרות העבר ומפחד מה ילד יום. אילו היה חי את הרגע מהבחינה החיובית, היה לו נהדר. אפשר לראות את זאת אצל ילד, מושגי העבר והעתיד הם מעורערים אצלו, הם לא ברורים אצלו. ולכן הוא שמח. אילו גם הוא היה זוכר את צרות העבר ואת הפחד מהעתיד, גם הוא לא היה שמח. רעיון מאוד מעניין, אומר הסבא מקלם, מדוע שיקור שמח? נו, מה השאלה? האלכוהול חדר לו למוחו, לדמו. אבל הסבא מקלם אומר שהשיקור לא זוכר את העבר ולא חושש מהעתיד, ולכן הוא שמח. והנה מתחילה שנה חדשה. והשנה הזאת אומרת לנו לא רק מהבחינה הרוחנית, אלא גם במערכת היחסים הזוגית. לא פעם אנשים שנמצאים בתחילת דרכם בנישואין, אומרים, זה לא מה שתיארנו, זה לא מה שחשבנו, זה לא מה שייחלנו, זה לא זה. והאמת היא, כפי שכותב החסיד היעבץ בפרקי אבות, פרק ו', אילו על האדם לא היה הקנאת האהבה והכבוד, הוא היה מרגיש מצוין עם כל אדם. אפשר לראות את זאת בילד קטן שנולד למשפחה. מדוע הם כל כך מחוברת אליו? טוב, יש מספר סיבות. סיבה אחת, מתנה נהדרת שיצר בורא עולם לאם מבחינה הורמונלית שתואב את הזעתות הזה. אפשר לומר שהוא חלק מגופה, אבל החלק גדול וחשוב, ויש נשים שזו לראשונה חוות את האהבה העמוקה, אין לה ציפיות ממנו, ולכן הוא גם אף פעם לא יחזב אותה. בהבדל מנישואין, שאדם הולך לנישואין לא משום שהוא רוצה להקריב, לא משום שהוא אומר, אם אני אסבול, יהיה לי כפרת עוונות. הרי כל אדם מחפש בן זוג בריא וחזק ומוכשר ומוצלח ובעל מידות טובות, לא כדי לתלות אותו ליד תמונות הרבנים להזדהות, אלא שיהיה בעל מידות טובות אליי. ואם אינני מקבל את כל מה שציפיתי, קיבלתי המון. עובדה שכאשר אנשים מתנתקים לתקופה מסוימת, הם פתאום מתגעגעים, משום שאז הם מבחינים מה חסר להם. אבל לא, אני רוצה יותר. לא מילאו את רצוני, לא אמרו את המילה הנכונה בזמן הנכון. וזה דבר שגורם לחיכוך. אבל אין שום סיבה שלא ננצל את ראש השנה, ונתנהג כפי שבורא עולם מתנהג איתנו, ונתחיל מחדש. נעזוב את מה שהיה בעבר. קשה לנו להחמיא משום שצברנו עוינות. או קשה לנו להחמיא ברוב המקרים שלא תמיד אנשים רואים את זה אצל ההורים. אין להם את זה בתכונה. לא, אבל אנחנו נתחיל מחדש. נעזוב את מה שהיה. נשבח, נעודד, נעניק, ניתן. כן, כמו כל דבר. בתחילה הוא קשה. גם משום שאנחנו לא רגילים, וגם משום שאנחנו לא פתוחים בתוצאות. וזו עוד בעיה שיש לאדם, שהוא רוצה לראות תוצאות מיידיות. אגב, זה קורה מאוד כאשר אדם חולה, ואז הוא מחליט להתפלל יותר טוב לבורא עולם, ולא מבין למה בורא עולם לא מקבל מיד את תפילתו. הוא שנים חטא, וחושב שבתפילה מיידית, כל הבעיה תיפטר. וזה לא כך. נאחל לו, אבל זה תהליך. כך גם לגבי נישואין. בואו נתחיל את הכל מחדש. נעזוב את מה שהיה. ננעל את זה בכספת. ונתחיל מחדש. וכאשר נבחין שבן זוג מתחיל איתנו מחדש, מעודד אותנו, לא נדלג על כך. נגיב חיובית. נחזיר כפל כפליים. ואז הוא יבין שזה כדאי ומשתלם. וכך נעבור את החגים. נעבור את החגים בשמחה ובטוב לבב, כפי שבורא עולם מצפה שכך יהיה. וכאשר נעמוד ונכתיר את בורא עולם בראש השנה, זה לא יהיה סתם אנשים שמלאים טענות וטרוניות על יצירי כפיו של בורא עולם. אנחנו נהיה אנשים שנואב כל מי שבצלם אלוקים, ועוד יותר מכולם את בן הזוג שלנו, שהוא למעשה צלם אלוקים. ונאמר לבורא עולם, הנה אנחנו אוהבים את הבן שלך, את הבת שלך, אהוב אותנו. גזור עלינו גזירות טובות, כמו שאתה היית רוצה, כמו שאתה רוצה לגזור עלינו. לא נפריע לשפע שיבוא אלינו. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
כן, תודה רבה על החזרת השידור, ואנחנו פונים לשאלות שלכם. אתם יכולים לשלוח גם בפקס שמספרו 03-616-4477, ונשמח מאוד לקבל את שאלותיכם. טוב, נפנה בינתיים לשאלות. אני מתחיל השאלה, אני רואה הראשונה היא על שידוך. בחור שמגדיר את עצמו מישיבה ליטאית, הוא בן 22, והציעו לו בחורה שהיא פחות מ-18. האם זה כדאי או לא? חושבני שצריך לבדוק, קשה להחליט על כל אדם בנפרד, יש אנשים שהם בני 20 והם צעירים עוד לא התפתחו והם רק בני 18, ויש אנשים שהם בני 18 והם בוגרים. על פי רוב מקובל שבת ניסית בגיל הרבה יותר מוקדם מאשר הגבר. צריך גם לזכור, בעיקר כשמדובר על בת שלומדת אל מול בחור ישיבה, שאין ספק שהבנות הן בוגרות הרבה יותר מהבנים, גם מבחינת המטלות שמונחות עליהם, וגם מהבחינה הזאת שהם על פי רוב עוזרות יותר בבית, מוכנות יותר, לעומת רוב רובם של בחורי הישיבה, שברוך השם, אבל מגיל צעיר נכנסו לגן, לחיידר או לבית ספר, לישיבה הקטנה, לישיבה הגדולה, כמעט ולא התמודדו, משום ש ברוב הישיבות אין מבחנים ואין קשיים, והכל מסודר ומאורגן. דבר שאנחנו רואים באמת שהוא משתנה לאחר הנישואין, כאשר אנחנו מבחינים שהשנה הראשונה היא מאוד קשה, בעיקר לגבר, מבחינת ההתחייבות שלו להתמסד, להיות מסודר, להתארגן, לבוא בזמן, דבר שהוא לא התרגל אליו עד עכשיו. אבל לשאלתך באופן מעשי, האם זה כדאי או לא כדאי, אז התשובה היא, תבדוק אם מדובר באמת בת בוגרת באישיותה, וכמובן עוד יותר מכך היא בעלת מידות טובות. הנקודה היחידה שאולי תישאר זה בדיקת היכולת שלכם להתפרנס לאחר הנישואין, אם היא לא גמרה את הלימודים שלה. זה אני יכול לומר, משום שכיוון שמקובל היום שהבנות הן המפרנסות, אז זה לא איזה משהו טכני קטן, וכדאי לבדוק את האפשרות הזאת. אני עובר לשאלה אחרת, ויש פה בעצם שתי שאלות בקשר לנושא של כפייתיות. מדובר פה באישה תקיפה מאוד, סובלת מכפייתיות, לא מבשלת כדי לא ללכלך את הסירים והכלים, גם לא נותנת לבעל לבשל, יש לה התקפות זעם, וכדומה וכדומה וכדומה, וכך גם השאלה הבאה שיש בה תוספת, אשתי סובלת מכפייתיות ולכן אינה מבשלת כדי לא ללכלך הסירים, אני משלם סכום גבוה מאוד עבור שימוש במים, אבל היא לא מוכנה ללכת לטיפול, ואינני יכול לשאת יותר את הדבר הזה, האם מותר לי לאיים עליה בגירושין? טוב, האמת היא שזו תופעה שקיימת, ברוך השם, שעדיין אחוז קטן, אבל זה קיים. צריך להבין שכמעט כל תכונה מוגזמת שיש לאדם, יש לכולנו, במידה, במינון נמוך. האם אנחנו פוחדים? כן, כל אחד מאיתנו פוחד. יש כאלה שהמינון של הפחד הוא הרבה יותר גבוה. לא נורמלי, לא במובן של חולה בדעתו, זה הפירוש לא בנורמה. זאת אומרת, כולנו יש לנו איזושהי מידה מסוימת קטנטנה, כפייתיות שבכלל לא מועילה, לפעמים אנחנו, אדם יכול עוד פעם ועוד פעם לבחון אם הדלת נעולה או לא, הוא מאבד חפץ, הוא עוד פעם, שוב ושוב בודק את כיסה, אבל אף שהוא כבר בחן וראה שהמפתחות שלו לא נמצאות שם. לזה אין פתרון, רק טיפול. נכון הוא שבטיפול על כפייתיות, זה לא המומחיות שלי, אבל הבנתי שיש שלוש דרכים, ואחת מהן פסיכולוגית, שנייה תרופתית, ושלישית שכנראה העוצמתית ביותר, זו מאבק של האדם עם עצמו על הכפייתיות שלו. כלומר, לא לתת לעצמו בשום אופן לעשות את מה שהוא רוצה. הוא רוצה לגשת לראות אם הדלת נעולה, לא, הוא לא יקום. הוא זוכר שהוא נעל, הוא לא יקום שוב. וכך הוא רוצה לרחוץ שוב את ידיו, לא, הוא לא ירחוץ שוב. אבל הבעיה מתחילה באמת במקרים שבה בן זוג לא רוצה לגשת לטיפול, לא מוכן להכיר בבעיה שיש לו. קל יותר לשאלה שלך, האם מותר לאיים בגירושין כן או לא. חושבני שאם זה הפתרון היחיד, התשובה היא כן. כלומר, אם באמת זה יפחיד את בן הזוג, בגלל שבסך הכל זה לא כדי שאותו בן זוג, במקרה זה, זה האישה, היא זו שתשנה את התנהגותה כלפי בעלה. צריך להבין שסבל של כפייתיות הוא גם סבל של אותו אדם שסובל. זאת אומרת, גם אשתך סובלת מאותה בעיה, זה סוג של חרדה, ולכן הייתי מאוד מאוד ממליץ בצורה עדינה, לומר לה, לא הייתי אומר לעשות את זאת מיידי, לומר לה, תראי, אם הדבר הזה לא ישתנה עד תאריך זה וזה, לא תהיה לי ברירה. עכשיו, לפעמים אנשים, לאו דווקא בנושא של כפייתיות, מרשים לעצמם להתנהג עם התנהגות גרועה מאוד, משום שהם בטוחים שבן זוגם לעולם לא יתגרש מהם. במקרה זה, ואם באמת אין פתרון אחר, אני מדגיש, אם במקרה ואין פתרון אחר, וזה מזוהה שההתנהגות השלילית של בן הזוג בנויה בעיקר על כך שהוא חושב שבן זוגי לא יתחתן איתי, אני ממליץ לגשת לפתוח תיק לשלום בית, ובית הדין יחייב ללכת לטיפול. כלומר, גם אדם שלא רוצה ללכת לטיפול, וההנחה היא, והניסיון מלמד שרוב הטיפולים מועילים, ולכן אני חושב שבאין ברירה, אני מדגיש, זו הברירה הטובה ואין שום עצה אחרת. אני חוזר, עובר לשאלה נוספת. אנחנו נשואים 8 שנים, ומערכת הנישואים שלה מצויה עליות וירידות. אחד הדברים שמקשים עליי מאוד זה ביקורתה של רעייתי על כל דבר שאני עושה. היא אף פעם אינה מרוצה משום דבר. בכל דבר אני אשם. כמובן שגם אני אינה טלית שכולה תכלת, אבל הסכמנו שנינו לפנות לרב בשאלה, מהי הדרך הנכונה לומר ביקורת בלי שהדבר יתפתח לריב. טוב, אני חושב שזו שאלה נכונה, ואולי יש לה שני היבטים. קודם כל, צריך להבין לשאלה, האם סטטיסטית, מי ביקורתן יותר, הגבר או האישה, נראה שהאישה, לא להיבעל, אני מיד אסביר, צריך להבין שככל שיש יותר קשר ויותר חיבור, יש יותר ביקורת. אנחנו מאירים לבנינו יותר מאשר לבן של השכנים, שהוא שאליו אנחנו לא מחוברים, הוא לא מעניין אותנו. עכשיו, כיוון שכך אומרת הגמרא, שאישה קשורה לבעלה, מבחינת התכונות שלה, יותר מאשר הבעל קשור לאישה, אז אם כן, על פי העיקרון הזה, לא פלא שאישה מאירה יותר. אבל לפעמים, בעל יקר או אישה, אתם שניכם שואלים, צריך להבין שיש תרגום לא מדויק של מה זה ביקורת. ביקורת, צריך להבין שתשים לב שגם אתה פעמים רבות רוצה לשאול את אשתך למה עשית כך? למה הנחת כאן? ואתה לא שואל. אז במחשבתך יש ביקורת, אלא כיוון שאין לך את תכונת השותפות שיש לאישה, אז אתה לא מעביר את זה, אתה לא מעביר את זה החוצה. אבל למעשה, אתה שים לב, אתה בלבך אתה מאיר. ההבדל הוא שכשאשתך מאירה לך, זה נובע משהו שהיא לא עוצרת את זה רק במחשבתה, אלא מביאה את זה החוצה, ולכן אתה גם במודד מי מאיר יותר, בצדק אתה מגיע למסקנה שרעייתך מאירה לך יותר מאשר אתה מאיר לה. יש בזה עוד נקודה דקה וכדאי לשים לב אליה. הזכרנו כמה פעמים בתוכנית שבורא עולם יצר שהצורך העוצמתי ביותר שיש לבעל מאשתו, זה לשמוע ממנה שטוב לה, שהיא נהנית, שהיא שפת רצון, שבלעדה היא לא הייתה חיה. כמובן שההפך לדברים הטובים שאנחנו מצפים לשמוע, זה הדברים הלא טובים. ודרכה של אישה לספר שמציק לה א', מציק לה ב', כואב לה משהו, וזה חלק מהקשיים הרגשיים שיש בין בעל לאישה. עכשיו, כאשר הידך מאירה לך על דבר פעוט, על משהו שלא עומד במקום, בטעות אתה, תשים לב, אתה גם נהפך ללא רגוע, ובטעות אתה מתרגם את זה כאילו היא מאשימה אותך, בעוד שהיא רק משתפת אותך במה שעובר עליה. עכשיו, היה כדאי שבאמת תשבו. אתם זוג נהדר ששואל את השאלה הנכונה. אז היה כדאי שבאמת תשבו ותגיעו ביניכם להסכמות, למשל, תפחידו את המילה למה בדו שיח שלכם. המילה למה פעמים רבות נתפסת כביקורת, בעיקר כשילד בא מבית שההורים כשרצו להעיר אמרו למה, למה עשית כך. ולכן גם אצל בני זוג המילה למה כבר נהפכה לאיזושהי מילת ביקורת לפני שיודעים מה יהיה המשך למילה הזאת למה. דבר נוסף, אם לכל אחד מכם יהיה תחושה, לך תהיה תחושה שאשתך מעריכה אותך, לבעלך יהיה תחושה שאת מעריכה אותו, ואז גם אם יאמרו דברי ביקורת, זה יתקבל באופן הרבה יותר קל. בגלל שאם גם אין הערכה, ואף על פי כן אומרים ביקורת, אפילו ביקורת מרומזת ופשוטה, היא מאוד מקשה. אני עובר לשאלה הבאה, קצת עדינה. אישה, שנה ראשונה, שקשה לה מאוד להתמודד עם זה שבעלה נוסע לאומן. לבקשת טיפים. היא לא באה מבית ברסלאבי. כך יש פה בציון 3 נקודות. טוב, אפשר להבין אני את הקושי של ההתנתקות. אני חושב שיש בזה כמה מישורים, ודווקא אני מבקש להתחיל עם המישור של הבעל. קודם כל, כאשר האישה מספרת לבעלה על הקושי שלה בזה שהוא מתנתק, לא להתחיל להסביר לה למה זה לא נורא, או להתחיל להסביר לה שכולם זה אותו דבר, משום שזה לא פותר לה את הבעיה. צריך להבין שכאשר היא מספרת על הקושי, יש פה באמת קושי אמיתי, ויש פה נקודה נוספת. אחת הסיבות שאישה מספרת על הקשיים, זה, הזכרתי את זה פעם, שזה לא, אישה לא מצפה למשל לתודה. היא מצפה שישימו לב מה היא עשתה. וחלק מהצורך של אישה לספר על קשיים, זה בעצם שידור בלי שמודעת לכך. תראה מה אני עושה למען המשפחה. מה אני עושה למענך. ולכן בחודשים שבה מחכים להתרחבות המשפחה, אנחנו יכולים לזהות שאישה מספרת יותר קשיים, מעבר שבאמת קשה לה, בגלל שהיא בעצם אומרת לבעלה, אני הרי נושאת משהו שלך. אז קודם כל, להביע הסכמה עם הקושי של האישה. כמובן, היא על המקום יכולה לשאול, אם כן, למה אתה נוסע, אבל פה באמת, או להגיד, אין ברירה, זה הנוהג. אני רוצה לקוות, בעיקר כשמדובר שהאישה לא באה מבית של אותה חסידות, שאולי גם אמר לה את זאת מראש. לא להשתמש בנקודה הזאת, היא יודעת, היא זוכרת שאמרו את זאת. דבר נוסף שאני חושב שהוא מאוד חשוב, הוא נראה לי עוד הרבה יותר חשוב. מה שקורה זה שנערכים שיחות טלפון, והייתי מציע לכל מי שנוסע לכל מקום, במקרה הזה זה לאומן, זה להתקשר מספר פעמים ביום הביתה. לא לחכות שהאישה תתקשר, זה שהוא מתקשר מספר פעמים ביום, זה מגמד את ההרגשה שיש פה מישהו שמנותק. עכשיו, בשיחה הזאת, סביר מאוד שאישה תספר על הקשיים שיש לה. וכמו תמיד, לא להגיד זה לא קשה, זה לא בעיה, עד רבה להגדיל את להעצים את הקושי. יחד עם זאת, הייתי מאוד מאוד ממליץ לאישה שיודעת שבעלה נוסע, וגם, אני מקווה שהוא באמת משדר לה שהוא מבין את הקושי שלה, למה לתת לו תחושה קשה בנסיעה? אחד הדברים המקשים מאוד על בעל, זה התחושה של איסורי המצפון, הנה הוא נוסע לראש השנה במקרה הזה, ולמעשה הוא מצער מישהו. נו, מה התועלת? הייתי מאוד מאוד ממליץ, אם זה כבר ברור שהוא נוסע, אגב, תופעה, אם מותר לי לומר משהו אישי, בזמנו רב שח ביקש שעשה לאיזושהי שליחות מסוימת, וחזרתי ואמרתי, אבל רעייתי אינה מוכנה, אז הוא אמר לי, אל תיסע בלי שהיא תהיה מוכנה, אבל תדאג שהיא תהיה מוכנה. ואני חושב שזה, עד כמה שזה אפשרי, אני מניח שבמידה מסוימת אישה שתרגיש שבעלה מודע לקושי שלה, זה לא אומר שעכשיו היא תתלהב שהוא נוסע, אבל ההתנגדות תפחת. ואני רק חוזר עוד פעם לאותה נקודה, הייתי מאוד מאוד ממליץ לכל אישה שלא כל כך שמחה שהוא נוסע, אבל יודעת שזה כך, להשלים עם זה. מה יהיה בשנה הבאה לפעמים אישה מפחדת, אם אני כל כך אתלהב, אז הוא בעצם ירשה לעצמו גם שנה הבאה? לא, זה לא קשור אחד לשני, יודעת שהוא נוסע, לברך אותו בנסיעה טובה, להיפרד ממנו בידידות, שתפילותיו תתקבלנה. כמובן שכשדיברתי קודם על ההקשבה למצוקות, הייתי ממליץ לאישה להפחית קצת בסיפורי המצוקות, אם היא מסוגלת. אם היא לא מסוגלת, אני חושב שלא תעצור את עצמה, תשתף את בעלה, גם אם מרחק, עליו שהוא לא יכול לעזור לה בשום דבר, לא על מכונת כביסה שהתקלקלה, שלא תתקלקל, ולא על סתימה בכיור, שלא ייווצר. כל הדברים האלה מאוד חשובים. תני תחושה לבעלך, תן תחושה לאשתך, כדי שבאמת נקבל שפע רב. אי אפשר להתעלם, מי שכבר נוסע מההתכנסות הזאת, בעיקר בעלי אנשים רציניים, מההתעלות הרוחנית שיש כאלה שזה נותן להם לכל השנה אותה התעלות, התפילה הנאמרת ברוב עם ובהתלוות ובדביקות, דווקא מתוך זה שלא מעיק שום דבר ולא מפריע שום דבר. אבל אם אני כבר הזכרתי, אז אולי אני ארשה לעצמי לציין פה עוד דבר, מאוד מאוד חשוב. לפעמים אישה שברוך השם מטפלת בילדים קטנים, אומרת, הנה בעלי בבית הכנסת, מנותק מכל קושי בטיפול בילדים, בעל התפילה עוזר לו לדמוע ולהתרגש ולהתעלות ולהתקרב לבורא עולם. ואני נשארת בבית, ואם אני מתפלל את זה אל מול הכותל של הדירה, לא, כמובן לא הכותל של ירושלים, ילד אחד סוחב אותי מכאן, ילד שני כמעט עולה, על המעקה, ילד שלישי שובר משהו, צריך לדעת פרט מאוד מאוד חשוב. העיקרון נכתב בגמרא לגבי תלמוד תורה. הרי זה מדהים עד כמה התורה מחייבת את הבעל ללמוד תורה בכל רגע ובכל שנייה מיומו. ולאישה, הייתי אומר זה מעורר קינה, הוא נותן את אותו שכר מכך שהיא ממתינה לבעלה. עד שישוב. המתינה הכוונה כנראה ברצון, לא, נו, אוף שיבוא כבר, ולוקחת את הילדים לבית המדרש. זה טעות לחשוב שההרגשות שלנו מלמדות אותנו עד כמה אנחנו קרובים או רחוקים מבורא עולם. אפשר לראות את זאת לפעמים אנשים מרגישים בהתלהבות גדולה מאוד בראש השנה ויום כיפור, ולמחרת הם חוזרים לעצמם. זה בעצם הוכיח שההתלהבות שהייתה בראש השנה ויום כיפור, זה רק בגלל השירה או בגלל הבכי של בעל התפילה. אנחנו לעולם לא נדע, וכל אחד נבחן בתפקיד שיש לו. במעט הזה שאת מתפללת, ואת כן, אם כן, עד כמה את מסוגלת להתפלל. על אף הקשיים עם הילדים, אל תסיקי מסקנה לפי התרדה. ייתכן מאוד שהמילים הבודדות שאת מספיקה לומר בתפילה, הם אלה שמצילים את עם ישראל. זה לא בהכרח אפילו שגדול הדור מתפלל, הוא זה שמציל. אותה אישה שמתפללת מתוך הקושי, ודאי, אם היא יכולה ללכת לבית הכנסת, זה ודאי חשוב מאוד. אבל כשהיא לא יכולה, יש בזה תועלת גדולה מאוד. ודאי ודאי, גם מי שבעלה נסע לאומן והיא נשארת בבית, לפחות זה ודאי יש תועלת בזה שהיא הקריבה את עצמה כדי שהוא יתעלה. בורא עולם לוקח את הכל בחשבון, ואנחנו נפנה להפסקה ונחזור אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, אני רק אחזור על המספרים, כיוון ששינו פה את המערכת, להתקשרות טלפונית 058-693-93. אני חוזר, 058-693-93, ופקס 03-616-4477, או דרך האתר. ואני פונה לשאלות שלכם, מעניינות. מאז ילדותי יש לי שאיפות, כותב הבעל כנראה, מאז ילדותי יש לי שאיפות לעלייה ברוחניות. בעת פגישותיי עם אשתי לפני הנישואין, אמרתי לה זאת, והיא אמרה לי שגם היא רוצה להתחזק באופן קבוע. אך לצערי, על אף שאין לי טענות הלכתיות נגדה, הייתי מצפה לראות אותה מתפללת יותר בדבקות, לברך ברכת המזון בקול ולאט, לחנך את הילדים ליותר הקפדה. אבל כל פעם שאני מאיר לאשתי על דבר שאפשר לעשות אותו טוב יותר, היא מתפרצת בכעס ואינה מוכנה לקבל את עמדתי. האם יש מה לעשות בנידון? קודם כל, אבקש לומר שאני מניח שכאשר היא אמרה לך לפני הנישואין שגם היא רוצה להתחזק, היא אמרה דבר נכון. ממי איתנו אינו רוצה להתחזק? ואפילו אם זה לא היה בטבע, מצאת חן בעיניה. וכשבמפגש שידוכי, ואולי זה נוגע להרבה פרטים, כשאתה מצאת חן בעיניה ודיברת איתה על המגמה שלך להתחזק, אז זה היה נראה לה שהיא באמת רוצה. זה לא שהיא שקרה, לא שהיא חשבה אחרת. שוב, גם מבחינה שהנטייה הטבעית של האדם זה להתחזק ברצוי, וגם משום שהיא רצתה אותך, והבחינה שזה האישיות שלך, ורצה להתאים את עצמה אליך. אבל צריך לזכור שיש הבדל עצום בין הקשר לרוחניות שיש לבעל לקשר לרוחניות שיש לאישה. אינני יודע מה אתה עושה, אבל ודאי אתה הולך לבית כנסת 3 פעמים ביום, אולי אתה גם אברך ולומד. מילא הקשר שלך עם רוחניות הוא קשר חזק. ואם אתה לומד בכולל, אז ודאי שהוותיקים בכולל הם אלה שנותנים את הטון, ועל פי רוב מי נשאר יותר, יראי שמיים יותר, הלמדנים יותר, וזה משפיע, בעוד שיש סיכוי גבוה שלאשתך אין כמעט קרבה לא לספרים, לספרי קודש, היא רואה את זה בארון, גם מרגיז אותה שאתה משאיר את זה לפעמים לא מסודר, אבל זה לא זה. ולכן, אם אין לה את זה בנטייה הטבעית, אין פה שום פעולה חריגה. מה שכן צריך לזכור לשאלתך, בעצם מה לעשות? זה תשאל את עצמך, אולי כן? האם כשהיא כן מעודדת את הילדים להתפלל היטב, לברך היטב, אתה מציין בפניה שנהנית לראות את זאת, ראית את זאת. דבר נוסף, פעמים רבות מאוד שאישה מבחינה שבעלה מתקדם ביראת שמיים, גם היא מתקדמת, בתנאי שההתקדמות שלו ביראת שמיים לא גורמת לה נזקים, לא מחייבת למשל להמתין לו יותר מדי למשהו. אז צריך למצוא את האיזון הנכון. ברגע שהיא תראה שאתה בעל נטיות טבעיות ויראי שמיים, יש סיכוי שהיא באמת תרצה להידמות לך ותרצה להתנהג כפי שאתה מתנהג. דבר נוסף, כפי שציינתי, תשבח אותה כל פעם שכשהיא כן עושה את זאת. אבל צריך להיות גם מאוזן בכל הדברים. קשה מאוד לאישה לראות שלמשל אתה מקפיד מאוד, אם זה כך כמובן, מקפיד מאוד בנושאים של יראת שמיים, ואולי פחות מקפיד בדברים שבין אדם לחברו, אולי פחות מקפיד במערכת היחסים שבינך לבינה, בגלל שיש פה תופעה מדהימה שאנחנו יכולים לראות אותה בלי קשר לזוגיות. אנחנו יכולים לראות אנשים יראי שמיים שמאוד מקפידים למשל בנושאי ממון, אבל לא כל כך בתפילה, לא כל כך בקשרות. אפשר לראות אנשים שקפדנים מאוד בנושא של קשרות, אבל לא בנושאים אחרים. כלומר, יש אנשים בודדים שאתה יכול לראות באמת שמקפידים בכל דבר. אבל חלק גדול מהאנשים תופסים, אין בזה שלילה, רק היה כדאי שיהיה יותר מושלם, תופסים איזשהו דבר שבזה הם מאוד מקפידים, ומרגישים עם זה מצוין, שבזה הם מושלמים, ובדברים אחרים לא. וכיוון שהתוכנית היא תוכנית שעוסקת בנושא של זוגיות, אז תחשוב, האם באמת רעייתך רואה בך איזושהי שלמות, או שאתה פשוט נתפסת, כך נראה בעיניה. בורא עולם מאוד אוהב אותך, אבל השאלה איך זה נראה בעיניה, נתפסת לאיזשהו פרונקאית כזאת. אני מניח, רוצה לקוות כך, שכאשר אתה בכל דבר טוב מאוד, גם בהתנהגות שלך אליה, וגם בדברים של יראת שמיים, סביר שלפחות התגובות שלה להערות שלך, לא תהיינה כפי שאתה אומר, התפרצות של כעס. בגלל שבמידה מסוימת, היא לוקחת את זה אישית, בכל דבר, וכאילו אתה מתנסה, וכאילו אתה יותר טוב ממנה, ולכן ככל שאתה תחמילה והיא תהיה בטוחה, זו שאלה שצריך לשאול את עצמך, בטוחה שאתה מעריך אותה, יתקבל את זה הרבה יותר טוב. אני עובר פה לשאלה קצת עדינה, אדם שהוא אלמן, ויש לו ילדים גדולים וקטנים, ומציעים לו בחורה מוכשרת, וכבר לא צעירה. ושואל אותי, ויש קושי, האם המשפחה תוכל להמשיך להתרחב איתה או לא? האם כדאי להיכנס לכאלה, לנישואים כאלה? טוב, הרי באופן טבעי ברור שכדאי לקחת את הכי טוב. ולחורה, לחורה, זה לא כך בטוח, אבל לחורה אם אפשר למצוא מישהי שלא מביאה איתה ילדים, כאשר לך יש אולי, לא ציינת כמה, הרבה ילדים, ולה יהיה הרבה ילדים, אז דבר שיקשה אולי את המהלך. אבל מצד שני, כיוון שהיא כבר לא צעירה, תצטרכו להיכנס לטיפולים מאוד מורכבים, מאוד קשים, השם יעזור. ולכן כמובן אני לא אגיד לך מה לעשות, זו ההחלטה שלך, אבל אתה צריך להיות ער לכל הדברים האלה, ולדעת מה עליך לעשות. אנחנו נעבור לשיחה טלפונית, נראה בזמן המעט שנשאר לנו. ערב טוב, בבקשה.
ערב טוב לרב.
כן, בבקשה.
שאלה קצרה, אם אפשר, לגבי אישה שהיא מאוד מאוד קשה לה שבא לה עוזב אותה. בוא נגיד, למשל, אם אני הולך לעבודה, היא פשוט עומדת בחלון ובוכה. כל דבר שאני עושה, זה מאוד קשה לה נתק עם הבעל. נגיד נשאר שהיא מכורה על הבעל בצורה מאוד חזקה. מה יכול לגרום לדבר הזה?
וזה דבר שהיה תמיד או בעקבות משהו?
תמיד, תמיד. נראית שהיא הכירה אותי פשוט כאילו מכורה. יש כאלה שאומרים שזה דבר טוב.
הבנתי, כיוון שיש ככה. קודם כל, תשובתי הכי קצרה לומר שבה גם לא בדקה וחצי או בדקה שנשארה, אין לי תשובה משום שאני מעריך שכדאי להיעזר באיש מקצוע. בכל מקרה הייתי ממליץ מאוד, ואולי במשהו זה יעזור, זה להתקשר אליה, ואולי אתה עושה את זה מספר פעמים ביום, כדי שלא תרגיש מצוין, אתה עושה מצוין. מעבר לזה, זה לא בידע שלי, יש בזה יתרון גדול, ואתה מרגיש עם זה מצוין, ואני מקווה שאתה לא מרגיש בזה תלות ועול, זה יפה מאוד מצד אחד, מצד שני באמת זה נראה מוגזם. כדאי לה, היא סובלת, כדאי שתעזור לה ללכת לאיש מקצוע כדי שיעזור לה. ובכן, תודה רבה על השאלה. מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים שנה. אני מבקש להודות לכם מאוד על ההאזנה. שהשם יתברך ייתן לכולנו ברכה והצלחה, עלייה בתורה ויראת שמיים. מעט עבודה והרבה פרנסה, הדברים אבל תלויים בנו. כשיהיה שמחה בבית, כתוב בזוהר, שמחות נופלות, עצב הבית, עצבונות נופלים. בואו נהיה שמחים, מיודדים, נמצא חן בין האלוקים והאדם, נשבח, נעודד, לא נחכה שהשני יתחיל, אלא אנחנו נעשה זאת. היו ברוכים ונשתמע בשנה הבאה. שלום, שלום.